אז אנחנו מתקדמים י"א עמוד א', אנחנו במשנה האחרונה. המשנה בעצם ממשיכה מהעקרונות שראינו במשניות הקודמים. עכשיו, המשניות הקודמים דיברו איתנו על הפעולות שאדם יכול לעשות בכל המועד, שיש בהם מעשה אומן, ובכל זאת מותר לעשות אותם בכל המועד, כי זה צורך המועד, כי זה צורך רבים. עכשיו המשנה שלנו עושין מעקה לגג. אז השאלה הראשונה שלנו זה, למה לא עשיתי את זה לפני חול המועד? הרי אסור לבן אדם לכוון לחטוב המועד, בן אדם לא יכול להתכונן בכוונה לעשות את הפעולות שלו בחול המועד. אז על מה מדובר פה? מדובר שהמעקה נפל לו בחול המועד? זאת אומרת מה? והאם הראש בתחילת מסכת שבת, כשהמשנה מדברת על אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, אז הוא מדייק, האם המשנה בכוונה דיברה על מציאות שאני עושה מצווה? הבן אדם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אז המשנה בכוונה נקטה דוגמה כזו של מצווה, ועדיין באה לומר לי שזה לא מתיר וכולו. באותה מידה אנחנו נשאל פה, האם העניין שמעקה זה מצווה, האם זה מהווה משקל בבנייה שהמשנה מתירה לנו? אז כשאנחנו קוראים את המשפט הזה, אנחנו צריכים לשאול כמה שאלות. א', מה היה האיסור פה? כשהמשנה מתירה לי לעשות מעקה, איזה איסור היה פה? למה לעשות מעקה בכל המועד אסור? האם זה אסור כי זה טרחה יתרה? האם זה אסור כי זה מעשה אומן? האם זה אסור כי הוא כיוון לחטוא במועד? איזה איסור המשנה התירה לנו פה? על פניו, המבנה ההלכתי מצביע שזה מעשה אומן. אלא מה? יש לנו מעקה, זה איזשהו קיר, אומר רש"י, כותל קטנה העושין על האצטבות, זאת אומרת על המרפסת, שלפני העליות גדולות, כי אין שיש אספת נהר ריינס. אז רש"י מצייר לנו מציאות שהיו הרבה בתים, ומחוץ לבתים היה מרפסת שהיא הייתה בעצם המעבר, הכניסה לכל הדירות. כמו שיש בהרבה מקומות באירופה עוד היום, וגם במאה שערים רואים כאלה מקומות. עכשיו, למקום הזה, רש"י אומר, עושים מעקה לגג ולמרפסת. זאת אומרת, זה איזשהו קיר שלא ייפלו ממנו מרפסת, אני מבין, זה שימושי מאוד. אבל למה לא היה להם מעקה קודם? מה זה ההתר הזה? אני לא יכול לכוון את העבודה שלי לכל המועד. האם ההתר הוא טוב? אם כיוונת, אז בסדר, עדיין נתיר לך. מה ההתר של המשנה? אומרת המשנה, מעשה הדיוט, אבל לא מעשה אומן. כשהתרתי לך את הפעולות האלה, רק התרתי לך אותם, באופן שהוא מעשה הדיוט. עכשיו, לשבוע הבא, הייתי רוצה שתראו את המשנה בבא, יש משנה בבבא מציעא, דף קא עמוד ב. המשנה מגדירה מה האחריות של משכיר, מה האחריות של סוחר. בן אדם סוחר דירה, אז הולך לו הדלת, מי צריך לתקן את הדלת? בן אדם סוחר דירה, המנעול לא עובד, מי צריך לתקן את המנעול? אז המשנה אומרת ככה, המשכיר בית לחברו, המשכיר חייב בדלת, בנגב, זה המנעול שהיה להם, במנעול, זה עוד סוג מנעול שהיה להם, ובכל דבר שמעשה אומן. אז המשנה מגדירה לנו מה האחריות של המשכיר, דברים שהם מוגדרים כמעשה אומן. אבל דבר שאינו מעשה אומן, הסוחר עושה. אנחנו נדלג לגמרא, תנו רבנן, המשכיר בית לחברו, המשכיר חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות, לחזק לו תקרה, לסמוך לו קורה, וסוחר חייב, עכשיו ההגדרות של הסוחר, אמרנו, אין דברים שהם לא מעשה אומן, נכון? סוחר חייב לעשות לו סולם, יש לך בוידם, אתה צריך סולם? תדאג לסולם, אני לא צריך לתת לך סולם יחד עם הבוידם. יש לך גג, אתה רוצה לעלות לגג? אני לא צריך לדאוג לך סולם, תדאג לגג, לסולם. לעשות לו מעקה. מה אומרת לי המשנה, מה אומרת לי הביתה פה? שבניית המעקה היא אחריות של הסוחר, לא של המזכיר.
וגם שלא מעשה אומה.
או שכוייך.
לכן, למה אנחנו צריכים לעשות רוצה ולאח?
שכוייך. מצוין, בדיוק. אז זו השאלה. לעשות לו מרזב ולהתיח את גגו. אז לכאורה, על פניו, הגמרא פה הגדירה לי שהפעולות האלה הן לא מעשה אומן. הפעולות האלה הן מעשה אידיוט. עכשיו נחזור למשנה שלנו. אז אני מציע, תעיפו מבט, דף קוף א' עמוד ב', המשנה בסוף העמוד, ואחר כך נשווה את זה למשנה שלנו. משנה אומרת, עושים מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט, אבל לא מעשה אומן. זאת אומרת, המשנה שלנו אומרת לי, אני רק מתיר לך לעשות מעקה מעשה הדיוט. הגמרא בבבא מציע מה אמרה לי? שמעקה, מבחינה אופיינית, ההגדרה של מעקה, זה מעשה אידיוט, זה לא מעשה אומן.
יכול להיות שזה לא אותו חכם שאמר?
זה יכול להיות, אבל אנחנו לא ממהרים לעשות מחלוקת תנאים. זאת אומרת, זו האופציה האחרונה שלנו, זו לא האופציה הראשונה שלנו. אנחנו בפשטות, הנקודת מוצא, זה שסתם משנה פה וסתם משנה פה, רבי לא הלך כמו שני תנאים שונים. בלית ברירה נאמר את זה.
גם זה אבל... מחלוקת על המציאות.
נכון, יש פה גם נקודה שלכאורה זה אנחנו, הנקודת מוצא שלנו זה שבהגדרות אין מחלוקת. תמיד המחלוקת היא, כולם מסכימים שזה יותר חמור. כולם מסכימים שתשעת הימים יותר חמור משלוש שבועות. שלוש שבועות יותר חמור מספירת העומר. כן? כולם מסכימים בהגדרות. אלא מה? בתוך ההגדרות האלה, מה מותר ומה אסור בכל אחד. פה זה יהיה מחלוקת בהגדרות, וזה דבר נדיר. זה כמעט לא מצוי. ככה אנחנו, זה אחד מהיסודות שתוספות חכמי אנגליה כותבים במסכת ברכות, ואנחנו עובדים עם זה. על המחלוקת על מה עדיף, פתיתין גדולים או חלקי לחם גדולים או פתיתין שלמים קטנים, אז תוספות חכמי אנגליה אומרים, לא מסתבר שהמחלוקת היא מה באמת עדיף. כי זה מחלוקת בהגדרה. מה יותר חשוב לעשות ברכה? יש לי חלה קטנה שלמה או יש לי חצי כיכר? זאת אומרת, תוספות חכמי אנגליה שם, אנחנו כללית בהגדרות אין מחלוקות בשס. המחלוקות הם כולם מסכימים להגדרות, בתוך ההגדרות איפה המותר והאסור. אבל מה יותר טוב ומה יותר חמור, בזה כמעט אין מחלוקות. אז חזרה לענייננו, אז הדין הראשון במשנה, עושים מעקה לגג ולמרפסת, מעשה אידיוט אבל לא מעשה אומן. אז אנחנו צריכים לחפש הגדרה פה, מדוע בגמרא בבבא מציע, אנחנו רואים באופן שיטתי, אנחנו רואים באופן גורף, מעקה זה בהגדרה, מעשה, זה לא מעשה אומן, כל אחד יכול לבנות מעקה, ואילו פה אנחנו אומרים, אתה יכול לבנות מעקה, בתנאי שאתה עושה את זה מעשה אידיוט. משמע שסתם ככה היית עושה את זה מעשה אומן, לכבוד חול המועד תעשה מעשה אידיוט. אז זה נראה סתירה על פניו, אני משאיר את זה תלוי, אולי תחברו את זה עם השאלות ששאלנו בתחילת הלימוד שלנו היום. מכוון מלאכתו במועד, האם מדובר שהמעקה התקלקל, האם מדובר על שאין מעקה בכלל, אולי חלק מהתשובה פה היא קשורה לשאלות ששאלנו בתחילה. בתחילת קריאת המשנה. שפין את הסדקים. אם יש סדקים בתנור, ככה רש"י מסביר, לא כולם מסכימים, יש אומרים שפה הכוונה היא סדקים בתקרה, אז אפשר לשוף אותם. ומעגילין אותן במעגילה, ביד וברגל. ופה כבר למדנו על המחלוקת רש"י תוספות בתחילת פרק שלישי במכות, נכון? אני חושב שדיברנו, על המחלוקת רש"י תוספות שם, איך הם היו עושים את הגגות שלהם. והבאתי גם כן את הערוך, כמה שיטות. מה זה המעגילה? אתם זוכרים? ראינו תמונות על שני, על האופנים שהם... היו משתמשים, להחליק את הגגות שלהם. הנה. היה לנו פה את המחלציים, שני סוגי מחלציים, זה התמונות שראינו. כן, שמעגילה, אבל לא מחלציים. והמעגילה הוא העץ, הוא העץ העגול, והמחלציים זה מה שמחזיק אותם. ככה הערוך הסביר, שזה המחלציים. אז חזרה לענייננו. שפין את הסדקין ומעגלין אותן במעגילה ביד וברגל אבל לא במחלציים. הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח, כולם חלקים של הדלת שנשברו, מתקנן במועד. אז פה המשנה הגדירה לי על פניו שהם נשברו במועד, משמע שהמקרים הקודמים במשנה לא נשברו במועד. אז שוב השאלה, למה מותר לי לתקן אותם במועד? אסור לכוון מלאכתו במועד, ובלבד שלא התכוון לעשות מלאכתו במועד. האם זה חוזר על כל המשנה או רק הדוגמות האלה? וכל כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן. אז בן אדם שרוצה לכבוש מלפפון חמוץ, הרינג, אתה רוצה לעשות כבישה של דג או ירקות, בתנאי שתוכל לאכול מהן במועד. שימו לב ללשון, יכול לאכול מהן. לא כתוב שהוא יאכל מהן. לא כתוב שהוא מתכוון לאכול מהן. כתוב שהוא יכול. אז הפעולה שלך היא בפוטנציאל לטובת. יפה, יפה. היכי דמי מעשי הדיות. שאלנו, האם הגמרא שואלת הגדרה מעשית או הגדרה הלכתית? רב יוסף אמר, בהוצה ודפנה עושים קיר מענפים של דקל, ודפנה זה גם איזשהו עץ דק, במנית התנה, צר בצרובי, נותח בטית. שמים את האבנים, לא שמים את הטית, יש לי שם איזשהו קיר שהוא מספיק בטיחותי, אבל זה מעשה הדיות, זה עוד לא מעשה אומן. מה יוצא לנו מפה? שאיזה חלק הוא המעשה אומן? הטית. שפים את הסדקין ומעגילים אותן במעגילה.
דילגנו על הרשי במשנה, איפה שהוא יוצא דופן מכל שאר המפרשים.
באיזה נקודה?
שפין את הסדקין.
הזכרתי אותו בהרבה. הזכרתי אותו כשקראתי, כן. כשקראתי את זה במשנה, אמרתי שרשי אומר ששפין זה על תנור, וכן.
אבל הסבר למה?
אין לי הסבר למה, אני לא יודע למה. אני לא יודע למה רשי אומר את זה, לא יודע.
זה
מה שהרפולו
אומר
כך. כן. לא, זה... אני... כמו שאמרת, זה יוצא דופן במפרש על הדף. כן. כן. אומרת הגמרא, השת במעגילה, אמרת שרי, אמרת לי שמותר לי להחליק את הגג שלי עם הכלי, כלי אומנות המעגילה. ביד וברגל מבעיה, למה המשנה הייתה צריכה להוסיף שמותר לי גם ביד וברגל? הכי כאמר, עונה הגמרא, המשנה, הכי כאמר. מה זה הכי כאמר? הכי כאמר זה אומר, אתה צריך להוסיף מילים למשנה כדי להבין אותה. המשנה היא לא כפשוטה. הכי כאמר זה כמעט כמו לומר חיסור עם החסרה. שכתוב הכי כאמר, הגמרא בעצם אומרת לי, אני אתן לך פשט במשנה, שהוא כמעט אתה צריך להוסיף מילים כדי שהפשט הזה יתקיים. הכי כאמר, כוונת המשנה הייתה אחרת, שפין את הסדקין ומעגילין אותן, כאין מעגילה ביד וברגל, אבל לא במחלציים. כן? מותר לי לשוף את הטעם ביד וברגל, ולעשות עבודה כל כך טובה כמו שהייתי משתמש בכלי אומנות, היות ואני לא משתמש בכלי אומנות. עד פה ברור? עכשיו שאלה, האם האחי כאמר פירש את המשנה בצורה יותר מקילה או יותר מחמירה? מה יוצא לנו עכשיו לפי הפשט החדש במשנה? איך הבנתי את המשנה קודם? מותר לי מעגילה, מותר לי יד ורגל. עכשיו איך אני מבין? האחי כאמר הוסיף לי כולה או חומרה?
חומרה. בצורה של כמעט כמו במעגילה, כמעט כמו בכלים.
אני מסכים. א', יוצא לפי האחי כאמר שאסור לי במעגילה. ב', איך אתה מבין את המילים, אבל לא במחלציים, לפי הסבר של הגמרא עכשיו.
יכול ליצור את האפקט של המעגילה כל עוד שאתה לא את האפקט של המחציים כל עוד שאתה לא באמת משתמש בך.
אז אפשר, השאלה היא מה זה, האם, בוא נחדד את זה, איזה מילה פה סובלת שני פירושים, מה שאנחנו קוראים switch points. יש לפעמים שאתה צריך לחדד בסוגיה, יש מילה אחת שהיא המילת מפתח פה, איזה מילה פה היא המילת מפתח?
שלחתו לנו משפט
כשאנחנו לומדים גמרא, הרבה פעמים אנחנו צריכים לחפש איזה מילה לא מוגדרת לי.
המשפט שנמצאת מילת המפתח.
אבל לא במחלציים. אז אני רואה במשפט הזה כמה אפשרויות איך להבין מה, לפי מסקנת הגמרא, מה המשנה לימדה אותי במשפט הזה. אבל יש מילה אחת מהמשפט הזה.
לא.
מסכים. זה לא. ככה אני חושב גם. כן. האם הלא אומר לי אל תעשה את הפעולה של מחלציים? או הלא אומר לי אל תשיג את התוצאה של מחלציים? מה המשנה אסרה עליי? אבל לא, מה? אבל לא פעולת מחלציים או תוצאת מחלציים?
אני משימוש במחלציים.
אני לא יודע. אני חושב שזה סובל את שני הפירושים. אם הפירוש הוא שימוש במחלציים, אז יצא שמחלציים זה אופן לומר לא במעגילה. כי הרי אמרנו שלפי הערוך לפחות, המחלציים הם המחזיקים את המעגילה. ויוצא לפי הפשט הזה של הגמרא, אסור לי במעגילה. אז לפי הגמרא עכשיו, הגמרא אמרה לי, אתה יכול ביד וברגל להשיג אפקט של מעגילה, אבל אל תשתמש במחלציים שיחזיקו את המעגילה, אל תשתמש בכלי אומנות להחליק את הגג. זאת אומרת, ככה יצא לפי הפשט הזה. בסדר? לפי הפשט האחר, אז יש שימוש במעגילה עם מחלציים ויש בלי. יש מציאות שאתה ביד מזיז את המעגילה ואתה מחליק את הגג, יש מציאות שאתה מתמש מהמחלציים ואז אתה משיג אפקט הרבה יותר טוב. ואז יצא שהגמרא עוד יותר מחמירה. הגמרא אומרת, אתה יכול לעשות רק ביד ורגל ולא במעגילה, ורק ביד ורגל להשיג את האפקט של מעגילה מינוס מחלציים. אבל אתה לא יכול ביד וברגל להשיג את האפקט של מעגילה פלוס מחלציים.
מחזק את דבריך, שמביא פה בלמת הגאות וציונים, שיש מחלוקת של כתב יד של רש"י, שיש בכתב ישן נוסף, אבל לא במחלציים, אפילו כי אין מחלציים ביד וברגל.
יפה, אז זה הפשט השני. הפשט השני שאני מציע, הוא מביא פה מהריטב"א. אני לא יודע, עין ריטב"א, בכתב יד, כן. זה הפשט השני. זאת אומרת, זה שני פשטים שתמונים במילים האלה. בסדר? להתקדם או להיכנס לראשונים?
עדיף עוד דקה וחצי.
טוב, אז אני אדלג על הראשונים, אני אתחיל בשולחן ערוך ונתחיל לפחות להתחיל לקבל כיוון של הסוגיה. זה תף קוף מים כמה שזכור לי. כן, מה, אתה יכול לבדוק את הציונים? אני חושב בסימן תף קוף מים. המחבר אומר לנו בניין, כן, הגמרא עצמה אומרת, משהו עם הגמרא, בניין, אפילו כלשהו, אסור. אסור. הגרא אומר, מה מקור לדין הזה, שבניין אפילו כלשהו אסור? המשנה שלנו. כשהמשנה התירה לך שפין את הסדקים, אז שוב, הגרא הולך עם כל הראשונים שפירוש הדברים זה לתקן גג, אז המשנה התירה לך תיקון ולא בניין. מפה אומר הגרא, המשנה, אם היה היתר לבנות, המשנה הייתה צריכה להתיר לי איזשהו בניין. המשנה לא התיר לך שום בניין. שפין את הסדקין, המקסימום שאני אתיר לך לעשות תיקון בבית, זה תיקון סדק, תיקון סדק בגג. הגרא אומר, זה המקור לדין של המחבר, בניין אפילו כלשהו אסור, שאסור לי לבנות אפילו כלשהו בכל המועד. זה הדין הראשון. המחבר ממשיך, וכן אם עשה מעקל לגג, פונה אותו מעשה הדיוט. אז זה דבר שצריך קצת דיוק. הלשון של המחבר הייתה צריכה להיות מותר לבנות. הלשון שלו שעובר בדיעבד, נעצור בזה, ואתם בשבוע הבא יכולים לתת תירוץ, למה הוא עובר לבדיעבד? אם עשה, בונה אותו מעשה הדיוט. אז אם עשה. ואני אתן לכם דוגמה לכך, המחבר כשהוא מדבר על אכילה לפני התפילה, גם כן משתמש בלשון כזו בדיעבד, ובעצם כשמעיינים בבית יוסף, רואים שהמחבר לא מחזיק מזה, המחבר אומר, בן אדם חלש, קצת חולה, הוא יכול לאכול לפני התפילה. ובבית יוסף מגלים שבאמת המחבר סבר, האדם אומר, אני חייב לאכול כדי לכוון בתפילה. והמחבר לא רצה להתיר את זה, כי הוא אומר, הכוונה שלנו לא שווה כל כך הרבה גם ככה. אז בגלל זה הוא אומר, מה, בשביל זה אני אתיר לך, עדיף לי תתפלל בפחות כוונה, כי גם כשיש לך יותר כוונה זה לא כל כך שווה. אז ככה מדויק בעצם הלשון שלו של בדיעבד. פה צריך להבין למה הוא ישתמש בלשון בדיעבד. זה שבוע הבא וזאת שם נסוגים.